שלום, שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, וואו. מפגש שמתקיים בעצם בין ראש השנה לבין יום כיפור, בערב של שבת שיש לה שם מאוד מאוד מיוחד, שבת תשובה, השבת שבין ראש השנה לבין יום הכיפורים, שבת שלפני יום הכיפורים, זה הכינוי שלה, ויש בה גם פרשה, פרשת שבוע, אז על מה נדבר? קצת על פרשת השבוע, קצת על התקופה הזו, עשרת ימי תשובה, שבת תשובה, נשתדל גם לחבר בין הדברים ולראות איך הפרשה שנקרא בשבת בבוקר, בעצם קשורה לתזמון, לטיימינג המיוחד של הימים האלה. אז נתחיל בפרשה, כמו כל שבוע, גם השבוע, לפי הדופק השבועי אנחנו מתקדמים, אנחנו כבר בכמעט סוף ספר דברים, והפרשה נקראת פרשת וילך, מי הולך? משה רבנו. הפסוקים באמת מיוחדים, מרתקים, בפרט למי שעוקב כל שבוע אחרי עלילות משה רבנו, עוד מתחילת ספר שמות, עוד לפני יציאת מצרים. עכשיו אנחנו ערב הכניסה לארץ, נפרדים מהדמות של משה רבנו, בעצם מובן מסוים נפרדים קצת מעצמנו, כי אנחנו מכירים את עם ישראל רק עם משה רבנו. איך יראה עם ישראל בלעדיו? בואו נראה רגע. הפסוקים של תחילת הפרשה מתארים לנו בעצם את הפרידה הדרמטית הזאת, וזה הולך ככה. וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל, ויאמר עליהם, בן 120 שנה אנוכי היום, לא אוכל עוד לצאת ולבוא, והשם אמר אליי, לא תעבור את הירדן הזה. כלומר, משה בעצם מספר לה, משתף, בכנות, בגילוי לב, מה קורה כאן, אני מגיע לגיל 120, אני לא אעבור איתכם, לא ניכנס עכשיו לסיבות, אני לא אעבור איתכם את הירדן, אני לא אכנס איתכם לארץ, חלום הדורות יוגשם, אבל בלעדיי, הקדוש ברוך הוא אומר לי בעצם שאני אמות כאן. פסוק ההמשך אומר כך, ויאמר השם אל משה, הן קרבו ימיך למות, קרא את יהושע, והתייצבו באוהל מועד, ועצבנו, וילך משה ויהושע, והתייצבו באוהל מועד. כל אדם, גם המנהיג הגדול ביותר, משה רבנו, נפטר. הוא ממשיך לחיות באמצעות המורשת שלו. הנה, עובדה, אפילו עכשיו אמרתי, משה רבנו, לא פגשנו אותו מעולם, אבל הוא הרב שלנו. שמתם לב, כולנו קוראים לו רבנו. אבל, במובן מסוים, יש פה מסר. לא רק התורה מסתיימת, גם חייו של משה, והעם יצטרך להסתדר לבד בעצמאות, לקחת אחריות. אנחנו, בכל סיטואציה בחיים, הסיפור גדול מהאדם. המסר גדול מהפרסונה. לא חשוב כמה אותו מנהיג חשוב, הסיפור שלנו הוא יותר נצחי ויותר גדול ויותר חשוב, ואפילו במקרה של משה רבנו. מה שיפה זה שלא נותר וקום, משה בעצמו קורא ליהושע, ומכשיר אותו להמשיך את הדרך. שימו לב, זה לא הבן של משה, אין פה ירושה מדור לדור, אלא לפי ההתאמה, לפי הסגולות, האישיות, התכונות, יהושע בן נון היה הבן של נון, לא הבן של משה, אבל שנים הוא ישב איתו באוהל, הוא היה התלמיד הכי מובהק, הכי נאמן, שבאמת יחד איתו במשך שנים, למד איך להנהיג את העם הזה, והוא נבחר לרשת להמשיך, זה יהיה בספר יהושע, הספר הבא, שבו בעצם נכנסים אל תוך הארץ. אז אנחנו במובן מסוים, ברגעים מאוד מאוד דרמטיים, אלה הם שעותיו האחרונות של משה רבנו, ימיו האחרונים, הוא נפרד מהעם, והתורה כמה פעמים בפרשה שלנו, מציינת שוב ושוב צמד של מילים, שבא בעצם לחזק, זו תקופה של חוסר יציבות, שינוי, דרמטי, נפרדים, גם מהמדבר וגם ממשה, מתחילים משהו חדש, חזק ואמץ. זה כתוב לדעתי יותר מפעם אחת, בערך שלוש, אם ספרתי נכון, מוזמנים לחפש בפרשת וילך עוד פעמים שזה מופיע. חזק ואמץ למשה, ליהושע, גם לך הקורא. ואחר כך בלשון רבים, חזקו ואמצו. כלומר, זה מופיע כמה פעמים כדי בעצם להגיד לנו, למרות השינויים, למרות הטלטלות, למרות האתגרים, ואנחנו מיומנים באתגרים וטלטלות בתקופות האחרונות, חזק ואמץ, חוזק ואומץ, הסיפור הזה ימשיך, אנחנו מתקדמים קדימה. יש משהו נורא מעניין בפרידה של משה רבנו מאיתנו, הוא בעצם הנחיל לנו 613 מצוות לאורך הדרך, נכון? 40 שנה, תרי"ג מצוות, הוראות, מה לעשות, מה לא לעשות, ועם זאת כשהוא נפרד, הוא לא עכשיו אומר כן ולא, עשה ואל תעשה. הוא מדבר על המכלול, על כל המורשה הגדולה שהוא נתן לנו, והוא קורא לה, שימו לב, אני, אם הייתי צריכה להגדיר 613 הוראות, זה רשימת הוראות טכניות לכאורה, אתה צריך לתת להם איזה כותרת על של, כך תעשה, כך לא תעשה, אלה הן, בוא נגיד, המשימות. לא. אצל משה הביטוי הוא אחר לגמרי, שירה. שימו לב, זה חוזר פעם אחר פעם. היחס שלו לתורה אינו הוראת, מרשימת הוראות, אלא יחס כאל שירה. דוגמה ראשונה. ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, ולמדה את בני ישראל, שימה בפיהם, למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל. אומר משה, אומר הקדוש ברוך הוא דרך משה, צריך ללמד את העם את מה? את השירה הזאת, כדי שהיא תהיה לעד בפינו. לא משנה מה נעבור, כל הגלויות והתפוצות והדרמות לאורך ההיסטוריה המטלטלת, תמיד יהיה את השירה הזאת, תמיד יהיה את הניגון. פעם ראשונה, ושוב זה חוזר בפרשה, שלא נפספס את העובדה שהמורשת של משה היא קודם כל משהו שצריך לאהוב כמו שירה. דוגמה שנייה. והיה כי תמצאנה אותו רעות רבות וצרות, וענתה השירה הזאת לפניו לעד, כי לא תשכח מפי זרעו. הקדוש ברוך הוא אומר פה, עוד יהיה לכם את כל הצרות שצפויות לאורך 2000 שנות גלות. נכון, ימצאו אתכם צרות רעות ורבות, אבל השירה הזאת לא תשכח מפי זרעו. המסר, התמצית של כל הסיפור הזה, היא תהיה כמו משהו שמתנגן מדור לדור לדור, והשרשרת הזו לא תיקטע. היא לא תשכח מפי זרעו, הוא ימשיך לשיר, כן? לא נפסיק לשיר אם תרצו בתור כותרת. ולמי שעוד לא קלט, פעם שלישית, בבקשה. וידבר משה באוזני כל קהל ישראל את דברי השירה הזאת עד תומם. כן, הוא ממשיך ומדבר איתנו שירה. עכשיו בואו, זה לא פלייליסט, זה לא רק מוזיקה, זה לא רק אקורדים ולא רק הרמוניות. יש פה הוראות מאוד מדויקות של איך לחיות ומה לעשות ומה לא לעשות עם כניסתנו לארץ. זה נכון. ובכל זאת יש פה סיבה שבגלל התורה מזוהה לא רק במקורות האלה, אלא בכלל כשירה. בואו נסתכל על תחומים שונים של בידור, תחומים שונים של תוכן ושל תרבות. נגיד שאתם קוראים ספר, ספר מצוין, גמרתם אותו מכריכה לקריכה, האם מיד תתחילו לקרוא שוב? אתם די זוכרים את העלילה, די זוכרים את התוכן, לא צריך עוד פעם לקרוא, הבנו את הספר הזה, מצוין, נחמד, ניקח ספר אחר. האם נלך למופע סטנדאפ ונשמע את כל הפאנצ'ים, את כל הבדיחות של אותו סטנדאפיסט מוכשר ונצחק, ואז נגיד אנחנו רוצים עוד פעם את אותו מופע, אותן בדיחות, די, היינו, מצינו משהו אחר, צריך לרענן. סרט, מי שיגמור לראות סרט, די רע, הבין, נהנה, צחק או נמתח או לא נהנה, לא משנה. בסוף הסרט, הוא יגיד בדיוק מה שאני רוצה, אריך עכשיו זה לראות אותו שוב, ואגב, שוב ושוב ושוב ושוב, לא רק פעמיים, התשובה היא לא. ברוב התכנים שאנחנו צורכים, זה מספיק, הבנו פעם אחת, יאללה, נקסט. בשירה זה שונה. שימו לב את הזמרים. כשהם באים לקיסריה או לכל הופעה אחרת, מה הם שרים? את הלהיטים הכי גדולים. שוב ושוב ושוב, באת להופעה כדי לשמוע עוד פעם את מה? מה שכבר שמעת בבית, ושמעת בנעוריך ובילדותך, כל שיר מזכיר לך משהו, זאת נוסטלגיה, זאת התרפקות. שירה מקבלת מאיתנו יחס אחר לגמרי, מאשר כל תחום אחר. אנחנו רוצים את זה עוד הפעם. אפילו להפך, אם הזמר מתחיל איזה שיר חדש, אין לנו כוח, תן את הלהיטים, בשביל זה באנו. נכון, אנחנו רוצים את בלוטות הרגש האלה של פעם, להתרפק, ליהנות, לקבל משמעות חדשה. עכשיו פעם ראשונה שומעים בקיסריה ושרים את זה איתו, מצוין. זה מתבסס על העבר, על האהבה, על הקשר שלנו לשירה הזאת. זה בדיוק הסיפור, בול. היחס לתורה צריך להיות יחס כאל שירה. אנחנו חוזרים אליה כל שנה מחדש, עוד מעט נסיים את ספר דברים, נתחיל שוב את ספר בראשית, לא מחפשים ספר אחר, הפרשה היא תמיד מתוך התורה, אבל כיחס של שירה. רוצים לשמוע עוד פעם את הניגון של סבא, של סבא, של סבא, ובעזרת השם של הנכד, של הנכד, של הנכד, להוסיף את הניגון המיוחד שלנו, בדור שלנו, אבל ליהנות ולהתרפק. זה זהות עמוקה, זה לא רק בשביל הבידור, זה לא עוד בדיחה ועוד סרט, זה משהו הרבה הרבה יותר עמוק ושורשי. ותראו איך זה מחזיק עד היום. מה מזוהה עם הימים האלה? הנה החיבור לימים שלנו, הימים הנוראים. מה מזוהה? עם ראש השנה, עם יום כיפור, עם החגים, עם הסליחות. נגינה, שירה, פיוטים. שנה שעברה, בכותל המערבי, אי אפשר היה להמשיך את השירה הזו. הנה תמונה מאותה תקופה, אגומה, שיא הקורונה, מניינים של אולי 10 אנשים בכל רחבת הכותל, בידוד, סגר, ריחוק חברתי. אני זוכרת שהייתי שם כי שידרתי משם, אבל גם אנחנו היינו קומץ עיתונאים, קומץ מתפללים, וזהו. לא יכולנו לשיר את השירה הסוחפת, בדרך כלל בסליחות 100,000 איש, כמובן השנה על פי הגבלות, יהיו פחות, ובכל זאת אפשר כבר כן לחזור, עדיין בהתאם להוראות הקורונה, עם מסכות וריחוק וקפסולות, אבל כן אפשר לחזור לכותל המערבי, מעט לאט, לאט ומעט. הנה דוגמה לשירה הזו הבלתי פוסקת, דוגמית מהלילות האחרונים בכותל. השירה הזו תמשיך גם ביום כיפור, כל עדה על פי מנהגה, כל משפחה על פי המסורת שלה, כל כך הרבה סגנונות, לימים של המון ניואנסים, וזה כיף לראות את המגוון של העדות בקיבוץ גלויות כאן, ומתוך השירה הזאת בואו באמת נגלוש אל תוך תפילות הימים הנוראים. עד כאן פרשה. מכאן הכנה ליום כיפור, לימים שלפנינו. תראו, זה ימים מאוד מעניינים. מי שנמצא בבתי הכנסת כל השנה, וגם מי שלא ומגיע בתקופות האלה, נתקל במשהו מאוד מעניין. יש שינויים, עצור שינוי לפניך. או אם תרצו, עצור 10 ימי תשובה לפניך. כל השנה מתפללים, לפעמים כבר ככה בעל פה, לפעמים כמו רובוטים, לא כך שמים לב מה אומרים. ובתקופה הזאת שיבצו לנו בתוך התפילה, בתוך הסדר של תפילת 18, תפילת העמידה, שהיא עמוד השדרה, בוא נגיד, המנה העיקרית של סידור התפילה, של התפילה, שיבצו שם תחנות שבעצם אומרות, סטופ, רגע, רגע, יש כאן תוספת. רגע, רגע, זה לא ימים רגילים, זה לא סתם עוד חודש, עוד יום. תגיד משהו מיוחד כדי לשנות את התפילה הבסיסית, ולרומם אותה, לשדרג אותה, להדכן אותה ביחס לימים האלה, ימים הנוראים, עד יום כיפור. יום כיפור זה נגמר התוספות האלה. בואו נתעכב רגע רק על התוספות, ונחפש את מילת המפתח, מה בעיקר מופיע בתוך האלמנטים האלה שנוספו לנו לתפילה הרגילה, לא קשה לזהות מה המילה המובילה, המילה המנחה. נתחיל. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וכותבנו בספר חיים, למענך אלוקים, חיים. ומיד אחר כך, מי חמוך אב הרחמן, זוכר יצוריו לחיים ברחמים. וגם, וכתוב לחיים טובים כל בני וריתך. ובספר חיים, ברכה ושלום, ופרנסה טובה, וגזרות טובות, ישועות ונחמות, נזכר ונכתב לפניך, אנחנו וכל עמך בית ישראל, למה נכתב, למה נכתם? לחיים טובים ולשלום. טוב, זה לא היה מאוד מסובך, המילה המנחה היא כמובן חיים. אנחנו קודם כל מתפללים בתקופה הזו של מי יחיה ומי ימות, ביום הדין, בראש השנה, ביום כיפור, מבקשים חיים. קודם כל מודים על עוד שנת חיים, לא מובן מאליו, ומבקשים הלאה, חיים לנו ולכל הקרובים לנו ולכל העולם. זה לא מובן מאליו תמיד, אבל בטח לא בסיומה של שנה כזו. אנחנו בעיצומה של מגפה עולמית, שאנחנו עוד לא יודעים בכלל מתי היא תיגמר, ולכן לא יודעים בעצם לסכם את האירוע, אנחנו עדיין בעיצומו. הפרק בהיסטוריה נכתב, ואנחנו גיבורי הפרק. אני זוכרת שהקורונה התחילה ואמרו, זה מגפת העשור, כן, יותר מהסארס ויותר מ... אחר כך אמרו מגפת המאה, אני מקווה שזה ייגמר שם, שזה לא מגפת האלף. אין לי מושג. אני כן יודעת מהנתונים היבשים שצריך לברך שהחיינו ולסמוך על המילה הזו חיים בסיומה של תקופה. הנה, תראו את הנתונים היבשים ביותר. סיומה של תקופה שבה יותר מ-216 מיליון איש בעולם חלו בקורונה, ולצערנו, יותר מ-4.5 מיליון איש נפטרו. זה מספר מקרי המוות. אז אנחנו מודים על החיים. מבקשים חיים, זוכרים את אלה שלא זכו לחיים, 4.5 מיליון איש שהיו חיים קודם, לפני שהדבר הזה התחיל. וזה כמובן לא הדבר היחיד. אנחנו לא רק רוצים חיים, תמיד אומרים, העיקר הבריאות. נכון, אוקיי, ואחרי זה מה? כלומר, וקיבלת בריאות, מה אתה עושה עם החיים האלה? שימו לב שהבקשה כאן לחיים היא לחיים של ברכה ושל שלום ושל חסד. לא רק לחיות, לא רק לנשום ולהתקיים, אלא לחיות חיים משמעותיים. כותבת על כך הרבנית אימי מזרחי, ביומן שלה, יש לה יומן חדש לשנה, שמלווה את השנה כולה. היא מסבירה מה אנחנו מתכוונים במילה חיים לאורך כל התקופה הזאת. בלשונה זה הולך כך. מגדלים אותנו על תעשי לעצמך, עכשיו תורך, מגיע לך, רק מה שאת אוהבת. כן? מכירים את כל האמנונים האלה שאומרים לי ילדת בת מצווה, שזה השיר. תעשי רק מה שבא לך, רק מה שאת אוהבת. אבל בניגוד לגישות שמתרכזות בריצוי של האני, הרי שזכות הקיום שלנו בעולם תלויה במידה רבה, דווקא בהיותנו יצור חברתי שמנחם ומשמח, שקשור לאחר. כשאנו אומרים זוכרנו לחיים, הכוונה היא זכור אותנו, כי אנחנו חיים למען אחרים שסביבנו ולא רק למעננו. הפנים שלנו מופנות לזולת. אומרת פה בעצם הרבנית ימימה, זוכרנו לחיים כי אנחנו חיים למען אחרים, כי אנחנו לא חיים חיים אגואיסטים רק למען עצמנו. אנחנו קשורים לעוד אנשים, אנחנו משמחים אותם, אנחנו עוזרים להם, והמילה חיים היא מלשון רבים, כי אנחנו חיים פה ביחד. תן לנו להמשיך במארג החיים הזה את התפקיד שלנו, את השליחות שלנו. זאת תוספת ראשונה ומיוחדת שרק בתקופה הזו אומרים. יש עוד תוספת מעניינת, חוזרים עליה, וואו, בסליחות, כל כך הרבה פעמים. ביום כיפור קשה לספור כמה פעמים היא נאמרת. אני זוכרת את היום כיפור הראשון בחיי, בגיל הנעורים, ככה פעם ראשונה שצמתי, הגעתי לבית כנסת, ושוב ושוב ושוב. חשבתי שזה, באיזשהו שלב, כשאתה כבר עייף מהצום ומסוחרר, זה נשמע כמו איזה מנטרה, כמו איזה קוד לפתיחת שערי שמיים, כמו איזה סיסמה שצריך לשאוג שוב ושוב. וזה נכון, הסיסמה הזו, י"ג מידות של רחמים, י"ג מידות של רחמים, 13 המידות המיוחדות של רחמים שאנחנו אומרים שוב ושוב ושוב בחודש הזה, היא באמת סוג של סיסמה. מדובר על מילים שנאמרו לראשונה בתורה, אחרי חטא העגל, כקוד של פיוס, בעצם אומר אלוקים למשה, כל פעם שתרצו לחזור לפניי אחרי חטא העגל או אחרי טעויות אחרות, השתמשו בי"ג המידות האלה של הרחמים. ומאז אנחנו שואגים אותם, אומרים אותם, שרים אותם, מתפללים אותם, מאז אלפי שנים, בכל צרותינו, וגם כעת לקראת יום הכיפורים הזה. מה הן אותם י"ג מידות של רחמים? נגיד אותם בקצרה, הרבה עומק יש, אבל בכל זאת, בקצרה זה הולך כך. השם השם, פעמיים אנחנו אומרים את שמו, שלא אומרים ככה, של הקדוש ברוך הוא, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא אבון ופשע וחטאה, ונקה. נסביר בקצרה, נראה ככה את המילים האלה מול העיניים, נסביר אותם ברמה, אני מבטיחה לכם, הכי שטחית שאני מכירה. יש פה פירושים עמוקים, קבלה ומה לא, אבל בקטנה בקטנה רק שנבין מה אנחנו אומרים. בהתחלה פעמיים את שמו של השם. השם אלוקים, שלא אומרים אותו פה, מזוהה יותר עם מידת הדין. והשם הזה מזוהה יותר עם מידת הרחמים. שם של 4 אותיות שלא נאמר, אבל כן אומרים אותו כאן בתפילה, מזוהה יותר עם מידת הרחמים. רחום וחנון. טוב, זה די ברור. רחום וחנון, ערך אפיים, מעריך את אפו, הוא לא ממהר להניש ולהיפרע, אולי האדם ישתפר, יתקן. רב חסד, מי שצריך חסד, אין לו זכויות, אין לו מעשים טובים, מקבל חסד, רב חסד, ואמת. הוא גם נותן שכר למי שמגיע, למי שבאמת מגיע, הוא אמיתי. הוא נוצר חסד לאלפים, הוא שומר, עשית מעשה אחד קטן טוב, ההפך מנוקם ונותר, זוכר את זה לאלפים, זמן רב, זמן ארוך. והוא נושא, גם אבון נושא זה כאילו מצליח לשאת ולהמתין. לא, שוב, לא להניש, אלא להפך. את מה הוא נושא? גם את האבון, גם את הפשע, וגם את החטא, את החטאה. ונקה, הוא גם מנקה. המילים האלה, שנאמרות כל כך הרבה פעמים, יכולות באמת להיות סיסמה, יכולות להיות קוד. אבל פרשננו מסבירים שלשם כך צריך גם לעשות משהו. לא מספיק לקרוא אותן, לא מספיק רק להגיד בעל פה, זה חשוב מאוד. צריך גם לחיות ולהפנים את העקרונות האלה. אם אנחנו מבקשים את זה בתפילה, אנחנו צריכים לדרוש את זה גם מעצמנו. כמו שאנחנו רוצים שישפטו אותנו, אנחנו צריכים לשפוט אחרים. בשפה מאוד יפה, כותב על כך רבי משה אלשך, אבל אפשר באמת, אני אנסה להסביר את זה לשפה שלנו, העיקרון הוא אותו עיקרון. אתה מבקש רחמים, תהיה רחום. אתה רוצה חסד, תהיה איש חסד. הוא כותב זאת כך. מה שנדר הוא יתברך, שאינם חוזרות ריקם. אומר, יש איזה נדר כזה, היו ג' מידות של רחמים, הם לא חוזרות ריקם, הם עושות את העבודה שלהם, שואגים אותם, שאומרים אותם. מאיפה הנדר הזה? מאיפה ההבטחה? זה רק הוא בעשותנו, אנחנו המידות ההם, אם גם נעשה אותם. מה הוא אל עושה חסד ורחום וחנון? כן, אנחנו. אך באמירה בלבד, כן, ובלי מעשה, לא יהיה כן. כך אומר רבי משה אלשיך. אם אתה רק בא ואומר את זה על אוטומט, זה ודאי לא ישנה את המציאות. זה חשוב, זה חלק מהסידור, זה חלק ממנהגי היום. אתה צריך להפנים את הדברים האלה, לחיות בעצמך לפי י"ג מידות של רחמים. להסתכל ככה על הזולת. אני חושבת שהדבר הראשון שאפשר לעשות, בטח בתקופת הקורונה, להפעיל את המידות האלה, להפעיל את הקוד המיוחד הזה, זה כל כך קל בתקופה הזו. אנחנו, לצערי, ואני אומרת את זה על המניינים של התקופה הזו, בשנה שעברה היו מנייני רחוב בכל מקום, בכל חצר, היה מאוד קל, מאוד נגיש. עכשיו אוכלוסיות מסוימות נפגעות מאוד מהעובדה שככה חזרו ולא חזרו לבתי הכנסת, זה חצי קלאץ'. אין הגבלות, אבל יש מגבלות, אבל לא בדיוק שומרים ולא בדיוק יודעים מהן. זה לא כמו הסגר של אז, ברוך השם, כי התקדמנו, כי עברנו יותר, למרות המצב הלא פשוט. ולכן יש אוכלוסיות שפשוט ככה מודרות. ילדים עד גיל 12, כן מחוסנים, לא מחוסנים, תו ירוק, לפעמים מרגישים מחוץ לסיפור, גם באירועי הקיץ, הם מרגישו ככה שקצת זורקים אותם. קשישים, בעלי מחלות רקע, מאומתים, מבודדים. אמרה לי השבוע מישהי, דבר כל כך מעניין, אמרה, כבר הפסיקו להשקיע. פעם בן אדם היה נכנס לבידוד, וואי, כמה הוגות היו בחוץ, והוא בכלל איבד את החוש טעם או את הריח, כמה פינוקים. היום זה כבר כל כך טבעי, יותר ממיליון ישראלים כבר היו בעצם מאומתים לקורונה. זה מספר מדהים. ולכן הוא מאומת, ואני שומעת סיפורים, בן אדם היה תלמיד מאומת באיזה כיתה, הכניס את כל הכיתה לבידוד, אחים של, גם כן, פתאום נמצאו, כן חיובי, כן שלילי, משפחות עדיין עוברות התמודדויות לא פשוטות, אנשים עדיין נמצאים לפעמים לבד בדירה מאומתים, כן, סטודנט, רווק, לא הולך להורים, נשאר לבד באיזה דירה סחורה, אף אחד לא דופק בדלת, כבר לא מביאים שום דבר, מאוד קל, אמרנו את הזוכרנו לחיים, זה בעצם אותו עיקרון, לחיות למען הזולת, ואמרנו י"ג מידות של רחמים, שזה שוב אומר, להפעיל אותן כלפי עצמנו. מאוד מאוד קל בתקופה הזאת למצוא חסדים על הדרך, לשים לב, לפקוח עין. וכמובן עוד נקודה, רבים לא בדיוק זוכרים, שמתי לב שהמון מאוד, הרבה מאוד אנשים, השנתיים האחרונות, אנחנו עוד מעט יום הולדת שנתיים לקורונה, קצת מחכו אצלה משהו. לא בדיוק זוכרים איך מתפללים, איך באים, ראינו את זה גם בראש השנה, כן פותחים את הסידור, לא, הם לא היו שנים. נעים לבוא, לא נעים, בן אדם כבר שנתיים לא היה בית כנסת, פעם הוא היה מגיע לקידוש של שבת, הכל התערבב לנו, ילד שהיה אז בן 4, לא ידע בכלל לקרוא, היה ילדון, פספוס, היום הוא כבר בן 6, הוא יודע לקרוא, הוא חלק מהקהילה, אי אפשר לזרוק אותו הצידה. יותר סובלנות למי שמגיע, למצוא לו מקום, לפתוח לו את הסידור, לראות מה קורה, זאת נקודה מאוד חשובה, שוב בימים המיוחדים האלה, אלה הם ימים אני חושבת שבהם הכותרת הראשית לא כל כך זוכה לעלות לכותרות. הכותרת הראשית של הימים האלה היא שבסוף אנחנו יותר טובים ויותר קרובים ממה שנדמה לנו. אנחנו אוהבים את המורשת שלנו ומתחברים סביבה. היא לא מוקד שמפריד בינינו, היא מוקד שמחבר בינינו. המספרים העצומים, אני זוכרת בכותל 100,000 איש כל לילה. בזמנו, לפני הקורונה, כמיליון וחצי איש היו מגיעים. מאלף אלול עד אמצע סוכות, מיליון וחצי איש מגיעים לכותל המערבי. בתקופה הזאת שהיא הפריים טיים, אם מותר להתבטא ככה, היא הפריים טיים של השנה. אז זה לא קורה עכשיו. שוב, אני אומרת, הרבה אנשים, גם אם מותר לפי ההוראות, כבר לא מתחשק, זה כבר לא פה פעם, אתה יותר מפחד, לא כיף עם מסכה. ברור, מבאס לשבת עם מסכה שעות, בתפילה או בכל דבר אחר. בעבודה, בכיתה, פחות מגיעים. אבל מה נשאר לנו? הגעגוע זה גם משהו. עצם הגעגוע, הידיעה שיום אחד בהחלט נחזור, נחזור למציאות עוד יותר טובה. עצם הזיכרון שהיינו פעם, היום כמובן אפשר ויזואלית, הסליחות משודרות, חוץ משהו ביום כיפור עצמו, אבל האירועים האלה משודרים, אפשר לראות אותם, לראות דיגיטלית, וזו אולי הזדמנות להגיד משהו על אחינו שבתפוצות. רבים מהם חיים את הגעגוע הזה. הזדמנות ליצור קשר גם איתם. אנשים שלא היו בארץ שנתיים, עניינים בירוקרטיים וכל מיני, ופעם הם רצו וכל פעם משנים את הכללים, אצלנו או אצלם, לא מובן מאליו גם זה. וואטסאפ קטן לפני יום כיפור, לאיזה דודה באירופה, באמריקה, עושה את העבודה. אין לנו מושג כמה הם מתגעגעים לפה, וכמה זה לא מובן מאליו לנו לחיות פה. אז על מה דיברנו? נסכם ככה בקצרה. פרשת וילך, משה רבנו נפרד, לכל אדם בסוף אין מה לעשות, מגיע ה-120, אצלו זה באמת בגיל 120, לא לפני שהוא מביא את יהושע לרשת אותו, ולא לפני שהוא מחדש ואומר לנו, זאת שירה. כמו שמתרפקים על שירה, כך מתרפקים על התורה. השירה הזאת באה לידי ביטוי בתפילות הימים האלה, דיברנו על המילה חיים, שאנחנו מוסיפים שוב ושוב לתפילה, לחיות חיים משמעותיים למען האחר, דיברנו על י' ג' מידות של רחמים, שגם אותם לא אומרים רק על אוטומט, אלא משתדלים לחיות לפיהן. מאחד לכולנו, שבת שלום ושנה טובה ומתוקה.